כשמדריכים הורים איך להתנהג עם ילדים, אז הרבה פעמים מדברים נגד אלימות מילולית. זאת אומרת, יש אלימות פיזית, שאני נותן מכות, שזה אלימות פיזית. ויש אלימות מילולית, שאני צועק ומקלל ומאיים. וזה לא פחות מסוכן מהאלימות הפיזית. אבל יש דבר שהוא אותו נזק, והוא לא בדיוק אלימות. זאת אומרת, לא צעקות ולא כללות ולא מכות. לפעמים אנחנו משתמשים עם מה שנקרא ציניות. זאת אומרת, אני עושה צחוק, אני מזלזל בצורה של צחוק כזה, בצורה של לגלוג כזה לילד על התנהגות מסוימת. נגיד ילד לא הכין שיעורים, או ילד לא רוצה לעזור, או ילד לא הולך לישון בזמן, או כל מיני התנהגויות שאני חושב שהילד לא בסדר. לפעמים אנחנו לא מגיבים בצורה עניינית, אלא עושים צחוק מהילד. כאילו נותנים לו הרגשה שהוא סוג ב', שהוא לא נורמלי, שהוא... והדברים האלה הרבה פעמים פוגעים בילד נפשית הרבה יותר ממה שנקרא אלימות. זאת אומרת, כשאנחנו לוקחים ילד ואנחנו עושים ממנו צחוק, אנחנו צוחקים עליו. לא צוחקים עליו כמו שני ילדים בגן שאחד אומר לשני, אתה שמן, אתה חמור, אתה ככה, אתה ככה. לא ברמה הזאת, אלא יותר מה שאמרתי, הנושא שנקרא ציניות. כמו ש... דוגמה, כן? אמא שואלת את הבן שלה, הכנת שיעורים? אז אומר, אבא, למה שיכין שיעורים? לשחק הרבה יותר חשוב מאשר להכין שיעורים. מלשחק יצא ממנו הרבה יותר בן אדם מה שיצא ממנו אם הוא יכין שיעורים. הוא הרבה יותר יצמח ויגדל ויצליח בחיים אם הוא ישחק מה שהוא יכין שיעורים. זאת אומרת, אני מזלזל בו מכיוון בכלל, לא מכיוון של אני מפחיד אותו, אלא אני מזלזל בו ונותן לו הרגשה, אתה סוג ב'. יש לך סדר עדיפות לא נכון בחיים. צריך יותר חשוב לשחק מאשר להכין שיעורים. זה תוכחה נכונה. זאת אומרת, זה נכון שזה לא בסדר אם ילד יותר חשוב לו לשחק מאשר להכין שיעורים. התוכחה היא נכונה. אבל הציניות, הלגלוג הזה, לפעמים הורג ילד. במיוחד אם זה לא משהו חד פעמי, והרבה פעמים יש אנשים שקודם כל זה באופי שלהם, שהם תמיד יודעים להגיד את המשפט הזה הדוקר, מין משפט דוקר כזה, בתגובה על דברים שלא מוצא חן בעיניהם. והדקירות האלה הם מבחינת ילד, אין לו כלי קיבול לקבל אותם. זאת אומרת, הביטחון עצמי של ילד מול אבא, במה שנקרא דימוי עצמי. לכל אדם יש, לכל ילד יש דימוי עצמי. והדימוי עצמי, הילד שואב אותו מכמה מקורות, אבל המקור הראשון שלו זה ההורים. קודם כל הבית. איך הבית מסתכל עליו? הבית זה הורים, אחים, אחיות, דודים. איך הבית מסתכל עליו? ואם הבית נותן לו הרגשה שהוא ילד סוג ב', קשה מאוד אחר כך לעקור את זה. זאת אומרת, הילד נכנס להרגשה שהוא סוג ב', קשה מאוד, הילד יכול להסתובב כל החיים שלו עם דימוי עצמי נמוך, כי נתנו לו הרגשה שהוא ילד סוג ב'. זה דבר מאוד מאוד מסוכן בילדים. אני לפעמים פוגש ילד שהוא לא מתנהג טוב בחדר, הוא לא מתנהג טוב בבית, וכשההורים מתחילים לדבר איתו הוא שותק, הוא לא עונה, הוא לא משתף פעולה, ומרגישים מבוי סתום. מרגישים שאין להם מי לדבר, אין להם מה לעשות עם הילד. והם לא מבינים שזה מתחיל מאיזשהו מנגנון הגנה שהילד בנה נגד הציניות של אבא שלו. זאת אומרת, כשאבא הוא ציני עם ילדים, הילד בונה לו איזה מנגנון הגנה שהוא מסתגר בתוך הקונחייה של עצמו ועושה מה שהוא רוצה ולא חייב לאף אחד שום דבר ולא מנסה אפילו להסביר ולהצטדק ולענות והוא משאיר הכל ככה. וזה יוצר מצבים מאוד 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 מסובכים. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד שלא תמיד האלימות היא כל כך גרועה כמו הדברים האלה. לפעמים הדברים האלה אפילו יותר גרועים מאלימות. למה? כי אלימות בדרך כלל זה עניין של דקה. דקה אחת נכנסתי לו סתירה. ובזה זה נגמר. פה זה משהו מתמשך. זה לא משהו של דקה אחת פעמי. כי בעצם מה עשיתי לו? סתם דיברתי, לגלגתי, אמרתי. זה, לא עשיתי משהו פיזי, לא עשיתי משהו... והילד לא תמיד אפילו מבין בהתחלה מה הולך פה. אבל לאט לאט זה חודר לו התחושה, ההרגשה, שבעצם אני ילד סוג ב'. הוא לא, אין לו פרופורציה, איך לקבל את הדברים, איך לקבל את הביקורת, בכלל ביקורת, ילד קשה לו מאוד לקבל ביקורת בפרופורציה נכונה. אם אני מדבר שעה שלמה לפני אנשים, בא מישהו אחר כך אומר לי, הקטע הזה שדיברת לא היה מעניין. דיברת דברים משעממים. זה ביקורת, אפילו נכונה, אבל זה לא הופך אותי למישהו שכל מה שהוא מדבר זה לא מעניין, וכל מה שהוא מדבר זה משעמם. היה לי קטע לא מעניין, בסדר. ילד לא מקבל את זה ככה. ילד שאומרים לו, כי זה שדיברת לא מעניין, פירושו שאני מדבר לא מעניין, ואני מדבר משעמם. הילד לא יכול לקבל את הביקורת נקודתית. בפרט הזה היה לך איזה משהו שלא עשית טוב, ובפרט הזה טעית. הילד מקבל שאני לא שווה.
מה הסיבה שילדים ככה
חושבים? כי הילדים יש להם נטייה של הקצנה, אין להם צבע אפור, אצלהם הכל או שחור או לבן. זאת אומרת, הם לא יכולים לקבל, אין להם פרופורציות. זאת אומרת, הקצנה, מה זה הקצנה? הקצנה זה חוסר פרופורציה. זאת אומרת, או שאתה צדיק או שאתה רשע. או שאני אוהב אותך או שאני שונא אותך. או שאתה טוב או שאתה רע. אין משהו באמצע. זה תכונה של ילדים.
יש מבוגרים
שהם ילדותיים. אז אצלהם זה גם ככה. אבל ההבדל בין אדם מבוגר לילד, שאדם מבוגר כן יודע להכניס דברים לפרופורציה. כן? גם אני צוחק עליך, ממש צוחק עליך, אבל אתה יכול להבין שזה אני מה שצוחק עליך. לי יש בעיה שאני טיפוס הולך לצחוק על אחרים, ולא בטוח שאתה הבעיה שאתה כזה גרוע. ילד לא יכול להבין את זה, שלי יש בעיה שאני אחד שצוחק על אחרים. זאת אומרת, גם אם אתה פוגש מישהו שצוחק עליך, אתה יכול להבין, הוא צוחק עליי, כי הוא טיפוס כזה. הוא בן אדם שצוחק מכולם. וזה בסדר, אני לא צריך לקחת את זה, להיבהל ממה שהוא אומר. לעומת זה ילד, אין לו את התפיסת עולם הזאת. אם מישהו צוחק עליו, פירושו שהוא לא שווה. שהוא הלא בסדר. אין לילד פרופורציה להבין מתי צוחקים עליי או מתי אומרים לי ביקורת, כשזה לא מוצדק או שזה נכון בפרט מסוים, אבל זה לא נכון בסך הכל. זאת אומרת, זה לא. נגיד, ביקורת לא צריכה להגיד מה האישיות שלי. ביקורת יכולה להגיד מה הטעות שלי במקרה מסוים. כמו זה, עשיתי טעות כזאת או אחרת. אז זה עדיין לא ביטוי מה האישיות שלי, מי אני ומה אני. אצל ילד זה לא הולך ככה. הוא מקבל את זה הרבה פעמים אימא אומרת, כמה פעמים כבר אמרתי לכם שלא לעשות דבר כזה. היא באמת אמרה כל כך הרבה פעמים, לפעמים לא. אבל זה ביטוי כזה. כמה פעמים כבר אמרתי לכם לא לעשות זה. הילד מתחיל לשאול את עצמו, רגע, מתי אמרת לנו? כאילו, הוא לוקח את זה ברצינות. כאילו, מה פתאום לא אמרת לנו כמה פעמים? מאיפה זה בא? אין לו פרופורציה. לא יכול להיות שאמרו לו את זה סתם בתור משפט. כל דבר, אצל הילדים אין להם, הם ככה, הם מקבלים את זה ככה. עכשיו, הבעיה היא שני דברים. הבעיה היא, א', כמו שאמרתי, שילד במצבים האלה שהאבא צוחק עליו, האבא מדבר עליו בציניות, האבא נותן לו הרגשה שהוא לא בסדר, אבל לא בצעקות ולא בעונשים ולא בכלום, רק בלגלוג הזה, סוג כזה של לגלוג, סוג כזה של ציניות. ילד מקבל את זה מאוד מאוד קשה מבחינת הדימוי העצמי. אבל חוץ מזה, קשה לו גם לשמוע את זה, ולכן הוא בונה מנגנון הגנה של הסתגרות. הוא לא יספר שום דבר בבית, מה שרע לו ומה שקשה לו. למשל, יש לו איזה חבר בכיתה שמציק לו. מציק לו ברמה של אלימות, לא מציק לו סתם. ילד שמרביץ לו כל הזמן, מקלל אותו, מכנה לו שם, צוחק עליו. סובל, הוא סובל מילד בכיתה. עכשיו, בעצם הילד הזה הוא סתם ילד מושחת, סתם ילד אכזרי. ואם ההורים היו מתערבים, היו יכולים לבלום את זה, היו יכולים לעצור את זה. אבל הילד לא יספר בבית, כי אבא שלו יצחק עליו, הנה דווקא עליך עושים את זה, כי אתה... כאילו, אבל האמת, אבא לא היה צוחק עליו, אבא כן היה עוזר לו, אבל הוא לא, כבר אין לו אמון. הוא כבר אין לו אמון שאבא יעזור לי על, על המקרה הזה, ולכן הוא נסגר. הוא נסגר והוא לא מספר להורים שום דבר. ואז בעצם הוא הופך להיות לא רק בבית, אלא גם במקום הלימודים שלו, הוא הופך להיות ילד חסר הגנה. בעצם אין לו שום הגנה. כי הכל, הכל, הכל הוא חייב לסבול ולשתוק. הוא לא יכול אף פעם לבוא ולהתלונן ולהגיד מישהו עשה לי ככה, מישהו עשה לי ככה. כי בטוח אם עשו לך, אתה אשם. זה, זה, זה אוטומט כזה אצל הילדים האלה. בטוח שאתה אשם. וזה קושי שלפעמים באנשים מבוגרים, ישבה אצלי לפני שבוע אישה שבעלה הלך והמציא עליה שהיא לא נורמלית, שהיא חולת נפש, עד כדי כך שהוא הצליח לשכנע את ההורים שלה ואותה שהיא צריכה כדורים פסיכיאטריים, והיא לקחה כדורים פסיכיאטריים, השפזו אותה, ואחר כך הוא רצה להתגרש ממנה, וסיפור שלם מאוד מאוד ארוך ומאוד עצוב, אבל הסוף של הסיפור, שהוא רצה לקחת לה את הילדים בטענה שהיא חולת נפש, ואז היא אמרה לשופט, תעמיד פסיכיאטרית אובייקטיבית ממך, שהיא תבדוק אותי, אם אני באמת חולת נפש או לא. הבית משפט העמיד פסיכיאטרית, והיא בדקה אותה ואמרה, האישה בריאה לגמרי, אין לה שום בעיה. הכל שקר. כל הסיפור פה שקר. וזה מסמך שעם חותמת של בית משפט, אתם יודעים את הבדיחה. אני בתור ילד גרתי באקו. באקו היה בית חולים לחולי נפש, כשאני הייתי ילד. אז היה שם אחד שהוא היה מאושפז, ואחר כך הוא עברי ושחררו אותו. אז הוא הלך ברחוב ושואל אנשים, תגיד, אתה נורמלי? הוא אומר, כן, אני חושב שכן. יש לך תעודה להוכיח שאתה נורמלי? הוא אומר, לא, לי יש, הם הוציא תעודה ששחררו אותו מה... הוא אומר, אתה רואה, לי יש תעודה שאני נורמלי. אז ככה פה, לאישה הזאת יש תעודה שהיא נורמלית. היא כל הזמן מסבירה לי, בכל זאת הייתי מאושפזת, בכל זאת סימן שאני בכל זאת לא נורמלית. כאילו, היא כבר מאמינה, בתת מודע שלה, היא כבר מאמינה, כאילו, מה פתאום זה קרה דווקא לי? מה פתאום זה דווקא אני? מה פתאום אמרו את זה דווקא עליי? מה פתאום השפזו אותי? מה פתאום... סימן שיש בי כן משהו. וזה, נו, קשה לה, וכבר אישה מבוגרת, כבר היא, לא ילדה. זה בעיה, ילד זה עוד יותר קיצוני. ילד זה עוד יותר קיצוני שהוא נכנס להרגשה שכל מה שצחקו עליי וכל מה שאומרים עליי בבית, הכל נכון. אני באמת כזה. ואז הילד נסגר. אין לו אומץ להתלונן, אין לו אומץ לספר, כי הוא בטוח שיגידו לו, נכון, אתה אשם, אתה כזה, בגללך זה קורה, בגלל ההתנהגות שלך, בגלל זה שלך. זאת אומרת, הילד מאבד את האמון בעצמו, מאבד את הדימוי העצמי הנורמלי, ואז הוא הופך להיות באמת מצד אחד קורבן של כל מיני סדיסטים וכל מיני אנשים רעים, אבל מצד שני, הילד נכנס לסגירות, הוא פשוט נהפך לילד סגור עם עצמו. לא משתף אף אחד, לא נעזר באף אחד, הוא אפילו אין לו אומץ לשאול את הרבי בחדר שהוא לא הבין משהו בחומש. אפילו דברים פשוטים. הוא לא הבין משהו בחומש, לא הבין משהו בשיעור. אין לו אומץ לשאול את הילד. עד כדי כך הדברים האלה...
לא,
הרבי לא לגלג, האבא, כן, כן.
אז הוא אין לו אומץ במקומות אחרות.
בדיוק, בדיוק, כן. כן, הוא מאבד, הדימוי העצמי שלו נהיה נמוך עד כדי כך, שהוא מרגיש, אני אחד שצוחקים עליו ואני לא שווה. ואם אני אפתח את הפה, יראו כמה אני לא שווה. כאילו, לא כדאי לי לדבר, כי מה שאני אדבר, יראו שאני לא שווה. וזה קושי, זה קושי מאוד מאוד לא פשוט, שילדים עוברים בגלל הבעיה הזאת. בגלל הבעיה שאנחנו פגענו להם בדימוי העצמי וחסמנו אותם מבחינה רגשית לגמרי מלהיפתח מלדבר. וכתוצאה מזה ילדים עוברים אחר כך ילדות מאוד קשה. וחס וחלילה, אם באמת הם נופלים באיזה משהו לא טוב, אי אפשר לעזור להם. כי הם לא יספרו. הרי אנחנו, ההגנה היחידה שיש לילדים זה שהילדים מספרים לנו. איך אנחנו יכולים להגן על הילדים? מכל מיני דברים לא בסדר. רק אם הילדים יספרו לנו מה קרה, ומה הם פגשו, ומה הם ראו, ומה הם עשו, ומה הם לא עשו, ומה דיברו איתם, מה לא דיברו איתם, אז יש להם הגנה. הנכדה שלי הלכה ברחוב בית וגן, ניגש אליה איזה בחור ואומר, את מאוד יפה, ופתאום ככה ניסה משהו. היא יוצאה את הטלפון ותנצלה להורים שלה, בשנייה. הוא ראה את זה, הוא ברח. זאת אומרת, ברגע ש... אבל אם היא הייתה חושבת, ההורים שלה יגידו, לא, 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 את התחלת איתו. אם יש לה הרגשה של חוסר אמון, אם היא הייתה פוחדת שההורים יגידו לה, אז היא לא הייתה מצלטנת להורים. עכשיו, זה לא שההורים בעבר אמרו לה כזה משפט. זה מספיק שהיא מרגישה את החוסר הערכה של ההורים שמסתכלים עליה בתור סוג ב', אז כל דבר שיקרה, זה את השמה. ככה היא מרגישה. זה הרגשה מובנית בתוך הילדה, שמה שיקרה, אני השמה. אז אני לא יעז לספר כלום להורים שלי. כי בין כך יגידו שאני השמה, בין כך יגידו שאני פה הלא בסדר. זאת אומרת, זה בעיה, זה בעיה אמיתית. שהמון ילדים סובלים ממנה, ובעצם אנחנו בחוץ לא רואים כלום בבית שנקרא אלימות. זאת אומרת, אני מדבר על בית שלא רואים אלימות, לא רואים צעקות ולא רואים מכות ולא רואים כללות, אבל זה סוג של אלימות. זה סוג של אלימות שהיא מאוד מאוד מסוכנת ומאוד פוגעת. עכשיו, אם אנחנו באים לכזה אבא, אמרו לו, תשמע, הילד שלך סגור, כי אתה פגעת בו דרך הדברים האלה, ולכן הוא נסגר והוא לא מתקשר איתך. לפעמים האבא הולך וצוחק עליו למה הוא נסגר, למה הוא הבין דברים בצורה כזאת. לפעמים הבעיה יותר קשה ממה שזה נראה. האבא הולך וצוחק על הילד, למה אתה כזה? למה הבנת דברים בצורה כזאת? למה, מה פתאום אתה כזה טמבל? מה פתאום אתה כזה טמבל להבין את זה בצורה כזאת? זאת אומרת, לפעמים זה מלכודת, בגלל שלא תמיד האבא מסוגל להבין או לקבל את השגיאה שלו בצורה נכונה. זה נושא שהוא מלכודת לא פשוטה. עכשיו, יש עוד בעיה שלפעמים האבא הוא ציני עד כדי כך, שהוא בכלל לא... הוא גם על זה יגיב ציני. זאת אומרת, זה... לא תמיד יש לנו פתרון לדבר עם האבא. לפעמים אין לנו פתרון לדבר עם האבא, ואנחנו צריכים לדעת איך עובדים עם כזה ילד, זה לא פשוט. איך עובדים עם כזה ילד, להעלות לו את הערך, להעלות לו את הדימוי העצמי, וכן לתת לו איזשהו ביטחון, כי הילדים האלה פשוט נסגרים. נסגרים מכל הכיוונים. הם לא מעיזים לשאול, לא מעיזים לדעת, הם לא מעיזים לקבל, וזה ממש הולך ומחריף, וזה לא פשוט. עכשיו, גם כשהם מתחתנים בתור מבוגרים, הם לא יכולים לתקשר עם אישה. זאת אומרת, אותו בעיה. זאת אומרת, זה לא דווקא, זה לא דווקא בילדות עם החברים, גם הקשר עם אישה בא מתוך איזה סגירות מסוימת, מתוך איזה הרגשה של, ומה שיותר גרוע, אם הם פוגשים אישה שיותר מוכשרת מהם, אז בכלל זה אסון. אז בכלל זה אסון. לא מזמן פגשתי אחד, שאשתו עומדת עם אישה מאוד מוכשרת, מאוד מוצלחת, אבל גם הוא אדם מוכשר. אבל הוא מרגיש שהיא יותר ממנו. אז הוא אומר לי, שבועיים אחרי החתונה, היא הרגישה שהיא נפלה בפח, והיא התחילה להתחרט שהתחתנה איתי, ומאז היא כל הזמן מזלזלת בי ומשפילה אותי ועושה מני אפס. אז אני אמרתי לו, בוא תשמע דבר מעניין. תבוא אליי בעוד יומיים, אני אשמיע לך דבר מעניין. הלכתי לאישה הזאת והקלטתי אותה בשיחה. שאלתי אותה, כמה זמן אחרי החתונה החלטת שאת מאוכזבת מבעלך? היא אומרת, אף פעם לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה, מה פתאום? אף פעם לא החלטתי שאני מאוכזבת מבעלי. מתי הרגשת שנפלת בפח? אף פעם לא הרגשת שנפלתי בפח. כל אמרתי, והשמעתי לו את ההקלטה, אמרתי לו, תראה, אני שאלתי אותה בלי שהיא תדע שאתה ככה אמרת. והיא אמרה שהכל לא נכון. ואתה חי 20 שנה עם הרגשה ששבועיים אחרי החתונה אשתי הרגישה שהיא נפלה בפח. הוא היה המום, הוא היה המום. אני ממש השמעתי לו הקלטות והראיתי לו איך שהכל לא היה ולא נברא. אבל כשחפרתי בתוך הסיפור הזה, התברר שהוא גדל אצל אבא שנתן לו הרגשה שאתה האכזבה שלי בחיים. זאת אומרת, מה שהוא אומר, אשתי הרגישה אכזבה שהיא נפלה בפח, הוא בא עם הפח הזה ולזה מוכן לחופה. זאת אומרת, כי אבא נתן לו את ההרגשה שכשאתה תתחתן, אשתך תיפול בפח. זאת אומרת, הוא בא עם ההרגשה הזאת. הוא בא עם הפחד הזה. כבר אמרו לו לפני, בתור ילד כבר אמרו לו שהוא סוג ב', ומי שהתחתן איתו ייפול בפח. תראו כמה הדבר הזה הולך רחוק. לאיזה ממדים הדבר הזה יכול להגיע שבית נהרס לגמרי מבחינת שלום בית, על כלום, על ביצה שלא נולדה. ממש דמיונות של אדם שאבא שלו שבר לו את הדימוי העצמי, לא יותר מזה. ועל הדמיונות האלה הבן אדם מתרסק ואחר כך מרסק את המשפחה שלו. גם בתור ילד הוא התרסק. התברר לי שהוא כבר החליף 7 כוללים. כבר למד ב7 כוללים. כי כל פעם הוא מסתכסך עם הראש כולל על זה שהראש כולל מזלזל בו ולא מעריך אותו. כל פעם יש לו סכסוך עם הראש כולל. אותו סיפור, זאת אומרת, זה סיפור עם אישה, זה סיפור עם ראש כולל, זה סיפור עם כל מקום שבן אדם, עם כל מקום שבן אדם הולך, אנחנו מגיעים לאותה תוצאה. והכל בעצם פרי של ילדות. הכל פרי של ילדות. כמה חשוב הנושא של הדימוי העצמי של ילדים. ואנחנו צריכים כל פעם כשהולכים לדבר עם רבי, והוא אומר מילים של ביקורת על הילד, ואומר גם מילים טובות, לספר לילד רק את המילים הטובות ולא לספר לו את הביקורת. להיזהר. וכמובן לא לדבר עליו בציניות ולא לזלזל ולא לצחוק עליו. ילד צריך כל הזמן לעודד אותו. ילד צריך כל הזמן לתת לו הרגשה שמעריכים אותו ומכבדים אותו ומאמינים לו וכל הדברים האלה. וברגע שאני נותן לילד הרגשה של אתה סוג ב', הוא לא יוצא מזה כל החיים. עכשיו, אחד הסימנים, לפעמים אני עושה את זה ואני לא יודע שאני עושה את זה. לפעמים אני בתור אבא. מה? אפשר להגיד לו שהוא לא בסדר במעשה, אי אפשר להגיד לו שהוא לא בסדר באישיות. יש שני דברים. יש אישיות, זאת אומרת, יש פה כוס על השולחן, ואני הזזתי את היד והפלתי את הכוס ושברתי אותה. אני אומר לו, אתה לא בסדר שהפלת את הכוס ושברת אותה, חבל, היית צריך להיזהר. מותר לי להגיד לו את זה. אבל אסור לי להגיד לו, אתה טיפוס שלא שם לב ושובר כוסות. כי זה כבר לא ביקורת על המעשה, זה כבר ביקורת על האישיות. ילד מאחר, על המעשה כן, על המעשה, אבל לא לאישיות. לא להגיד לו, אתה ילד שעושה שטויות, להגיד לו, אתה עשית שטות פה, זה לא בסדר. אני לא יכול להגיד לילד, אתה אף פעם לא הולך לישון בזמן. זה נכון דרך אגב, הוא אף פעם לא הולך לישון בזמן.
זה כל הזמן, כל הזמן בערב, יעדים לא הולכים בזמן, מתעכבים, קמים פעמים.
זה הכל נכון, וזה, תראה, ילד שלא הולך לישון בזמן, הוא הילד הכי נורמלי שיש בעולם. נתחיל ככה. זה נורמלי. קודם כל, זה נורמלי. עכשיו, התפקיד שלנו בתור הורים, שמסוגלים להבין שמחר גם יש בוקר, ומחר אתה צריך לקום בזמן, ואם לא תלך לשום, איך אמר פעם מישהו חכם? כתוב, התגבר כארי לעבודת הבורא. אז מישהו אמר, אם אתה הולך לשום כמו סוס, אתה לא יכול לקום כמו ארי. זאת אומרת, ברור שאם ילד לא הולך לשום בזמן, הוא גם לא יקום בזמן. כן? למה אתה אומר את זה? כי אתה מבוגר ויש לך אחריות של מבוגר. הוא ילד, אין לו אחריות של מבוגר. יש לו אחריות של ילד. הוא לא רואה יותר מהמטר הקרוב. עכשיו אני רוצה לשחק. עכשיו אין לי חשק ללכת לישון. אבל זה נורמלי. זה נורמלי. עכשיו, אני לא אומר שאני צריך לוותר לו. אני כן יכול לדרוש ממנו ללכת לישון בזמן, ואני כן יכול לזה, הכל אני יכול. אבל להגיד לו, אתה כזה אסור לי.
טוב, לא אגיד לכם. כל יום אתה
צריך להגיד לו נקודתית שתלך לשם בזמן, לדרוס את זה, אבל לא לתת לו הרגשה שאתה כזה. אתה ילד שלא הולך לשם בזמן, אתה ילד שלא יודע לקום בזמן, אתה ילד שלא, שתמיד צריך 3 פרוסות לחם בהתחלת הארוחה, בסוף אכלת רק 0.5 פרוסה. כאילו, יש המון תופעות שילד בא ממקום שבאמת לא בסדר, אני לא אומר שזה בסדר. אבל בחנוכה חילקו סופגניות. רוב הילדים לא הצליחו לגמור סופגניה אחד, אבל הם צריכים 2. וזה נורמלי. וזה נורמלי, כן? זה נורמלי לילדים, זה לא כזה... אבל לקחת דוגמאות כאלה ולצחוק עליו, ולתת לו הרגשה שהאישיות שלו משהו דפוק אצלך. כאילו, אתה לא... זה לא שאתה, לא שאני מבין שילד עושה דברים כאלה, אלא משהו אצלך דפוק ולכן אתה עושה דברים כאלה. זה מסוכן. זאת אומרת, לא מדובר פה על מי יודע מה. אבל גם הדברים הקטנים האלה. אף פעם לא להגיד ביקורת על האישיות. תמיד הביקורת צריכה להיות, לא רק שלא להגיד ביקורת על האישיות, גם לא להגיד ביקורת על התכונות. על התכונות. יש ילד שמתרתח מהר ותוך שנייה הוא רב. יש ילד שיש לו סבלנות, הוא לא כל כך מהר מתרתח, לא כל כך מהר רב. יש ילד שיותר וטרן, יש ילד שפחות וטרן. יש ילד שיותר עקשן, יש ילד שפחות עקשן. להגיד לילד בן 4, בן 5, אתה עקשן. אתה סתם עקשן, כל דבר אתה עקשן. ילד לא מקבל את זה בפרופורציה נכונה. להגיד לילד בן 15, אתה עקשן, כבר אפשר. כי הוא כבר כן יכול להבין שיש פה איזה משהו שצריך לתקן. שמשהו שזה. אבל יש גיל שברגע שאני אומר לו את זה, אין לו כלי, קודם כל תמיד צריך לחשוב, זה כמו שהגמרא במסכת מכות אומרת, שכל אדם שעשה חטא וחייב מכות, בבייס דין, אז קודם כל עומדים אותו כמה הוא יכול לקבל. אין דבר כזה לתת מכות, כי הבייזני חייבו אותו מכות, אני מדבר על מכות לפי ההלכה. כשבייזני חייבו אדם בחיוב מלכות, אין דבר כזה לתת לו מלכות סתם ככה כי הבייזני חייבו אותו. אלא כתוב בגמרא שעומדים אותו. קודם כל נבדוק אותו מה הוא יכול לקבל. ואני נותן לו לפי מה שהוא יכול לקבל, ולא לפי מה שפסקנו לו את כל הזה. אותו דבר זה גם בתוכחה, בביקורת, בכל הדברים האלה עם ילדים. אנחנו צריכים תמיד להיות בבחינת עומדים אותו מה הוא יכול לקבל. וכל ילד יש לו סף רגישות שונה, ואנחנו צריכים לראות מה הוא יכול לקבל. עכשיו, אם טעיתי, ודברים קרו בלי שאני ידע, הסימן שאני יכול לזהות שבאמת טעיתי, באמת קרה, זה כשאני רואה שילד מסתגר בתוך עצמו. זאת אומרת, לפעמים כשהורים רואים שילד מסתגר, והוא בורח ולא משתף בשום דבר, ולא מדווח שום דבר, ולא מספר שום דבר, אז לפעמים צריכים להתחיל מהסוף. צריכים לעשות, הנה, הגעתי לכזה תוצאה, פירושו שקרה פה משהו, ולחפש איך לתקן את זה. זאת אומרת, כשאנחנו מגלים ילד שמתחיל להסתגר בתוך עצמו, אנחנו צריכים להרים לו את הדימוי העצמי. כל הזמן. להרים לו את הדימוי העצמי, לתת לו הרגשה מאוד מאוד טובה, שמאוד חושבים עליו טוב, ומסתכלים עליו טוב, ומעריכים אותו מאוד, כן. כל הזמן לעבוד על להרים לילד את הדימוי העצמי, גם אם אני לא יודע איפה בדיוק זה קרה. גם אם אני לא יודע איפה בדיוק טעיתי בהתנהלות עם הילד הזה. אפילו אני לא יודע איפה זה קרה לי. אני לא יודע איפה טעיתי, אבל זה דברים שקיימים כל הזמן, וצריך מאוד מאוד להיזהר אתם, כי המון המון צרות יוצאים רק מהקטע הזה. רק מהקטע הזה שאני לא נזהר מה כן להגיד לילד ומה לא להגיד לילד. עכשיו, את אותו דבר שאמרתי לארבע ילדים הגדולים שלי, ולא קרה שום נזק, בילד החמישי פתאום יש כן נזק. ואז אני אומר, רגע, אם טעיתי, אז למה בארבע הילדים הגדולים זה לא קרה? התשובה, כל ילד יש לו כלי קיבול אחר. כל ילד יש לו סף רגישות אחר. אי אפשר להשוות בין ילדים. זאת אומרת, אני לא יכול לקחת דבר, מה שהצליח לי אצל הילד הזה, יצליח לי, לי היה דוד, שהוא היה, הוא היה מאחר לתפילה. כל שבת, הוא היה מאחר לתפילה, הוא מגיע שעה אחרי הזמן. הבן שלו היה כן בא בזמן לתפילה. כשהוא היה מגיע לתפילה, היה אומר לבן שלו, אני יודע שאתה לא התפללת, אתה סתם רימית שהיית בבית הכנסת. תן לו סתירה, הוא אומר לו, תתפלל עכשיו הכל מההתחלה. לא מספיק שאבא מאחר, שעה, לא מספיק. והילד מסכן התפלל, אז הוא, ואני אמרתי לאשתי, הילד הזה יצא חילוני מכזה אבא. ולא. והילד הזה היום הוא בתפקיד חשוב בישיבה, הוא תלמיד חכם, הוא יהודי חשוב. אז איך? הרי לפי כל הכללים, לפי כל ה... זה סף רגישות. לילד היה כוח קיבול. זאת אומרת, לא כל שגיאה... יש המון שגיאות שהורים עושים, שאתה היית אומר, רגע, רגע, אתה עושה ככה, יש לך יצא חילוני מה שאתה עושה. והוא לא יוצא חילוני. ויש להפך, יש אבא שפחות או יותר בסדר, וכן הילד שלו יצא חילוני. זאת אומרת, אז מה ההסבר? ההסבר הוא שלכל ילד יש סף רגישות אחר. כל ילד יש סף רגישות אחר. אתה בא לרופא, היום זה כבר כמעט לא קיים, אבל כשאני הייתי ילד, היינו באים לרופא, דבר ראשון היה שואל, אתה רגיש לפניצילין? היה דבר כזה שאנשים היו רגישים לחומר הזה פניצילין, וכל תרופה אנטיביוטית, חלק היה עם פניצילין, חייב לי. זאת אומרת, אתה רגיש, אז אני לא אתן לך. אז יש רגיש, יש לא רגיש, בכל תחום. והרגישות של ילדים לפעמים היא רצח. לפעמים אנחנו רוצחים ילד בגלל שאנחנו לא מודעים לסף הרגישות של הילד. יש ילד שהוא רגיש בצורה כזאת, שאם אני לא יודע את זה, אני פגעתי בו, ואני עם כל הילדים האחרים עשיתי אותו דבר, ולא היה שום נזק. ונדמה לי שאני... עובדה שכל הילדים שלי האחרים יצאו בסדר, סימן שאני לא טועה. ואבא לא מבין שהוא כן טועה, כי בילד הזה יש חוקים אחרים או שיש בילדים אחרים. אבל באופן כללי, כל הילדים, זה צריכים לדעת, שכל הילדים אין להם כלי קיבול של פרופורציה. זה הנקודה הכי חשובה בילדים. הם לא מקבלים דברים עניינית, ביקורת או לג או משהו כזה, הם תמיד רואים את זה או הכל או כלום. זה חוק בילדים בכלל, שאין להם את הפרופורציות, ולכן כשאומרים להם ביקורת או כשמוכיחים אותם, תמיד צריך לקחת בחשבון איך הם יקבלו את זה. איך הם יקבלו את הדברים. ואם אני לא מודד מראש את הכלי קיבול של ילדים, אני יכול להגיע להכי גרוע. ממש להכי גרוע עם אותם ילדים. צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם הדבר הזה. עכשיו, לפעמים יש ילד שיש לו רגישות עוד יותר גבוהה. אני לא צוחק עליו ולא אומר לו כלום, אבל אני צוחק על האחים שלו. אני צוחק על אמא שלו. והילד רואה את זה, וזה לבד מספיק כדי להכניס לו פחדים. זאת אומרת, לפעמים אני אפילו לא פוגע בילד. אני לא פוגע בילד, אבל אני פוגע באחים שלו. ולאחים שלו זה לא מזיק. אני צוחק על האח שלו, ואח שלו הוא אחד כזה חברמן שאפשר לצחוק איתו ולא קורה כלום. ואני לא מזיק לאח שלו, אבל הוא נכנס לפחדים על עצמו, בגלל מה שאמרתי לאח שלו, הוא מגיע לאותם נזקים למרות שלא לא עשיתי כלום. וזה גם קיים בבתים. או שמישהו צוחק על אשתו, כל מיני דברים, וזה לא מגיע אפילו לשלום בית. זאת אומרת, זה בסדר, זה עובר לו בשלום. היא מקבלת את זה בהבנה, נקרא לזה ככה. אבל בכל זאת, כשהילד שומע את הדברים האלה, הוא נכנס לחרדות שמא יצחקו עליו. זאת אומרת, את מה שהוא שומע שעושים למישהו אחר, הוא נכנס לפחדים שמא יצחקו עליו. ואז הילד נסגר, הילד פשוט נסגר ועובר את כל התופעות האלה, למרות שאני בעצם, זה כל כך רגיש הנושא הזה, בחלק מהילדים כמובן, ויש ילדים שלא, יש ילדים שאין להם כזה סף רגישות נמוך. אבל גם ילד שסף הרגישות שלו לא כזה נמוך, גבוה, אבל זה, את החלק של חוסר פרופורציה, זה יש בכל הילדים. זה בכל מקרה צריכים להיזהר, לא להגיד ביקורת על האישיות. כי את הביקורת על האישיות בכל מקרה, ילד לא מקבל בפרופורציה נכונה. הוא לא מקבל בפרופורציה נכונה, והוא תמיד רואה את זה, שאם אמרו עליי ככה, סימן שאני לא שווה. סימן שאני לא טוב. ילד שהביא 8 במבחן. לפעמים אני אומר לו, אתה יכול להביא 10, תתאמץ קצת יותר. אז זה עוזר, אז זה עוזר. ולפעמים הילד מבין, אני לא יכול להביא 10 ו8 לא שווה אצלו, אז אין לי מה להתאמץ, גם 6 יהיה טוב. בן כה הוא לא יהיה מרוצה מה8 שלי. מה8 שלי הוא לא יהיה מרוצה. מה? זה לא שייך לפרפקציוניסט, זה שייך לשחור ולבן. זאת אומרת, זה לא שייך לפרפקציוניסט בכלל. ילד סתם, הוא לא מקבל, הוא לא מבין אותך שאתה רוצה לדרבן אותו, אלא הוא מבין שאתה מסתכל עליו שהוא פחות שווה, כי הוא לא מסוגל להביא יותר מ8. אז אין לו טעם להתאמץ. זה לא שייך לפרפקציוניסט. זאת אומרת, צריך להיזהר איך ילד מקבל דברים, איך ילד מבין דברים. זה שאלות מאוד מאוד עדינות, שאלות לא פשוטות. אבל אם אנחנו לא מחשבנים את זה, זה סוגיה. זה ממש סוגיה שאנחנו צריכים לחיות אותה עם חשבון כל הזמן, איך ילד מקבל דברים, איך ילד זה. והעיקר, כמו שאמרתי, ביקורת על ההתנהגות ולא ביקורת על האישיות. זה החלק הכי חשוב בכל התחום הזה של ביקורת על ילדים.